ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
פרשה שלנו, פרשת אמור, פרשה ענפה מאוד. בעל המשך חוכמה מעריך הרבה בפרשתנו בכמה וכמה עניינים. ואנחנו במסגרת הזאת, לשבוע, נבחר כמה קטעים שלפי דעתי משקפים או בעצם מצביעים על כמה שאלות עקרוניות שהמשך חוכמה רוצה לדון בהם, להעלות אותם. ולפרש אותם על פי דרכו. העניין הראשון שנמצא בפרשתנו, פרשת אמור, נוגע לשאלת הקורבנות. תחילת הפרשה, כידוע, עוסקת בכהונה, בכהנים, אמור אל הכהנים בני אהרון, ובמסגרת הציווי אל הכהנים, התורה אומרת בפרק כ"א, פסוק י"ז, התורה אומרת את הציווי הבא, דבר אל אהרון לאמור, איש מזרעך לדורותם, אשר יהיה בו מום, לא יקרב להקריב לחם אלוהיו. כי כל איש אשר בו מום, לא יקרב. איש עיוור ופיסח או חרום וסרוע. האיסור לבעל מום, להקריב ולעבוד עבודה, כתוב כאן בפסוק הזה, אלא שהנימוק לכאורה לא בפשטותו של הפסוק, פשוטו של מקרא, יש בעיה עם הנימוק הזה. כי כתוב, איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלוקיו, והפסוק הבא, פסוק י"ח, כי כל איש אשר בו מום לא יקרב. אז לא ברור מהו הנימוק. על זה, על האי הבהירות הזאת, רש"י באמת אומר שצריך לסרס את המקרא, דהיינו להפוך אותו ולפרש אותו אחרת. והמשך חוכמה אומר שאין השכל והעיון מורה על זה. יותר נכון, סליחה, הוא אומר את זה על דבר אחר בהקשר הפסוק הזה, סליחה. בכל מקרה, הפירוש כאן הוא קשה. ולכן, בעל המשך חוכמה מבאר בצורה מאוד מעניינת, הייתי אומר מקורית, את הנקודה הזאת, את האיסור הזה של הקרבת בעל מום על המזבח. ולצורך העניין הזה, טוען המשך חוכמה טענה מעניינת. הוא טוען בכלל משהו כללי על עניין הקורבנות. יש כאן הפרשה שלנו עד פרשת, הספר ויקרא, יותר נכון, עד פרשת שמיני עוסק בעצם במעשה הקורבנות עם חנוכת המשכן. לאחר מכן, אחרי מות קדושים כבר נושאים נוספים, ציוויים אחרים. כאן, בתחילת אמור, שוב יש כאן משהו על הקורבנות ביחס לעבודת הכהנים. ואומר המשך חוכמה כך, אני ראה. ועניין הקורבנות הוא מחלק החוקים, אשר אין השכל והעיון מורה על זה. דהיינו, להבין את הקורבנות, כבר דיברנו על כך בתחילת פרשת ויקרא, קשה להבין איך הקורבנות פועלים. אין השכל והעיון מורה על זה. דהיינו, המשך חוכמה כבר אומר שקשה להסביר את עניין הקורבנות באופן רציונלי על פי השכל. כידוע, בהקדמה לספר ויקרא, טען המשך חוכמה שזה כמו עניין אלקטרי רוחני, דהיינו פעולה למטה עושה בעולמות עליונים על פי דרך הסוד, על פי דרך הקבלה. אבל העובדה הזאת שעניין הקורבנות הוא דבר שהוא לא רציונלי, ושהוא מבחינת האמונה דבר שדורש הרבה זהירות, והזהירות הזאת בא לידי ביטוי בכמה מכמה מקומות מפירושיו של רבי מאיר שמחה. זאת הסיבה, אומר המשך חוכמה, שלא נאמר שום שם, רק הוויה, שם י' ק' ו' ק', הוא השם היחידי שנאמר בכל עניין הקורבנות, כדי שלא ליתן פתחון פה למינים. גם הגמרא במנחות אומרת, מביאה את רב שמעון בן עזאי, שלא ייתן פתחון פה לבעל הדין, לומר שיש הרבה רשויות, ולכן שם י' ק' ו' ק', זה כל ההוויה. כי מי שעוסק בקורבנות, עלול חלילה לחשוב שיש כאן, הוא בא כאן לפצות או לרצות איזו רשות אחת. ולכן, עצם העובדה הזאת שעניין הקורבנות הוא עניין, נקרא לו מיסטי, לא רציונלי, אומר, הוא יוצר בעיה, למה? אומר המשך חוכמה, יש לחוש שמה יהיה הכהן העובד, ליבו תוהה עליו. ולא יהיה מודה בעבודה, או מסתפק. אשר על זה הזהירה התורה, הוא לא עובדו בכל לבבכם, כמו שנאמר בספר דברים. פרשת עקב. וזה לא יאות, שהוא יהיה המחפר והעובד, כיוון שאינו מודה בה, ועבודתו פסולה. זאת אומרת, יש פה בעיה. איך ניתן לכהן, איך התורה מוסרת את עבודת הקורבנות לכהנים שבאופן טבעי עלולים לפקפק בעצם מהותה של העבודה הזאת, תוקפה של העבודה, היגיון של העבודה, אפשרות שהקורבנות באמת יחפרו? מה, אדם מביא קורבן, עושה איזה פעולה, שוחט, מקריב, אז זה מחפר את הקורבן? יש כאן איזשהו קושי רציונלי. הקושי הזה חודר מחלחל לפי המשך חוכמה, מחלחל גם אל הכהנים עצמם באופן טבעי. ואז, אם זה כך, אז לא, אז עצם העובדה שמי שמשותף לתהליך הכפרה, הכהן עצמו מסופק ביעילותה של הכפרה, הדבר הזה מעמיד בסימן שאלה ובספק את עבודת הקורבנות בכלל. הוא מביא לכך דוגמה מתחילת מסכת פסחים, וזה יוצר בעיה. לכאורה אפשר להתמודד עם הבעיה הזאת, לגלות על ידי נבואה. נביא יכול לומר, כהן הזה הוא כהן שדעתו שלמה, כהן הזה הוא דעתו משובשת עליו מבחינת האמונה במעשה הקורבן, ובתפקידו, ויכולתו, ובכלל. ואז נגלה על ידי נביא, או דעת שמיים, תמסור לנו, כאילו מלמעלה, מי הוא הכהן הראוי ומי לא. אלא, שזה גם, אומר המשך חוכמה, זה לא יאות, לא ראוי הדבר למעלת השם יתברך. כמו שאמרו, וכי דלתורין אני, אצל אחן, מה הקדוש ברוך הוא מגלה, כביכול הוא יגלה, מי תקין, מי לא תקין. פה אם כן, יש בעיה, יש פה איזה מבוי סתום. מצד אחד, הכהנים נתונים באיזשהו סחף טבעי לפקפק בעבודת הקורבנות. מצד שני, לא ניתן לחשוף את זה ולגלות את זה. איך פותרת ההשגחה העליונה את הבעיה הזאת? אומר המשך חוכמה. לכן היה מן התחבולה האלוקית, יש פה איזה תחבולה, שבעל מום פסול להקרבה, אף אם הוא כשר בקשרים, בצדיק בצדיקים, והמום בו גזרה מהשם יתברך מטעם הכמוס אצלו. למה בעל מום פסול להקרבה? אפילו אם הוא צדיק גדול, אפילו אם הוא כמובן כשר וחושב את המחשבות הכי טהורות, המום פוסל. לכן, זה פותח פתח להשגחה יונה באופן באמת של השגחה, לפסול כהנים לעבודה על ידי מום שנוצר בהם. לכן, אומר המשך חוכמה, אם יהיה כהן מי שאינו מודה בעבודה, או ליבו טועה עליו, יהיה בעל מום ויפרח חמום בו ויבדל משירות מזבח השם. אבל הדבר הזה לא יגלוי עליו, כי מה שהוא קורא לכך תרמית לבבו, לא תהיה גלויה ברבים. למה? כי כל איש אשר בו מום, אף שהוא צדיק וחסיד ונולד בימי אמו, גם כן לא יקרב. וזה מה שאומרת התורה. התורה אומרת עכשיו בעצם את הדבר הבא. איש מזרחה לדור אותם אשר יבו מום, לא יקרב להקריב לחם אלוקיו. אף אחד לא יקרב. ולא תחשוב שאם נוצר מום באדם, או כשונו של המשך חוכמה, פורח בו מום, מתפתח בו מום, זה כאילו בגלל, זה חושף מזה משהו על אישיותו המפוקפקת או המפקפקת של הכהן. זה לא, אל תגיד את זה. למה? כי כל איש אשר בו מום לא יקרב, גם אם יצדי. כך משמעות הפסוקים. ומסיים המשך חוכמה על פי חז"ל, שמה שחשוב שלא יוודע לאיש ממה שהוא היודע תעלומות יתברך. זה לא יוודע לאף אחד. שלא לפרסם, כי יש מידה הזאת, מידה אלוקית, שלא לפרסם החוטא ולעשות תחבולה שלא יוודע ממנו. ולכן, בעצם, איסור, מה שטוען המשך חוכמה, אני מסתכם ואומר, זו מחשבה מאוד מקורית, הייתי אומר, מחודשת, מפתיעה אולי, שבעצם, האיסור לבעל מום לעבוד, לכהן בעל מום, האיסור לכהן בעל מום לעבוד, בא בעצם כתחבולה לפתור את בעיה הרבה יותר חמורה. לא שהמום הפיזי, הוא בעצם איזשהו חיסרון שאנחנו יכולים להבין. אמנם משוחמה אומר שזה איזשהו סוד, שגזירה מהשם יתברך מטעם הכמוס אצלו. יש אולי איזה טעם. אבל מבחינת מה שאנחנו יכולים להבין, האיסור של בעל מום לעבוד, בא לחפות על בעיה הרבה יותר חריפה שאנחנו כן יכולים להבין אותה. והיא הבעיה שהכהן שעובד לא שלם עם העבודה. ההשגחה יכולה להטיל בו איזה מום מסוים. ובכך הוא ייפסל ממילא לעבודה. וזה גם לא יפליל אותו, משום שכל בעלי המומים פסולים לעבודה. זה הקטע הזה. ומכאן אני רוצה לעבור לקטע נוסף, שבו משך חוכמה גם מסביר הלכה, הלכה ידועה לנו, הוא מסביר את זה גם מתוך הקשר הפסוקים, אבל אני אמנע עכשיו להסביר את הפסוק, רק אציין אותו, את הפסוק, שמתוכו מוציא המשך חוכמה הלכה, הוא מסביר אותה באופן מאוד מאוד מעניין ומקורי, שבעת הייתי אומר מיוחד מאוד למשך חוכמה. פרק כף ב', פסוק ב', התורה אומרת, דבר אל אהרון, תחילת פרק כף ב', וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו, וינזרו מקודשי בני ישראל, ולא יחללו את שם קודשי אשר הם מקדישים לי, אני אדוני. אמור עליהם לדורותיכם כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקודשים, אשר יקדישו בני ישראל לשם ותומתו עליו, ונחרטה הנפש ההיא מלפניי, אני אדוני. היינו, יש כאן איסור הרחקה של עבודת הכהן התמה. אם עד עכשיו דיברנו קודם על איסור עבודה של כהן בעל מום שהוא פסול לעבודה, כאן התורה, בתחילת פרק כף ב', אוסרת את עבודת הכהן התמה או את העבודה בתומעה. וינזרו מקודשי בני ישראל ולא יחללו את שם קודשי אשר מקדישים לי, אני השם. המשך חוכמה, גם כאן, מציין שהמבנה של הפסוק היה צריך להיות לכאורה אחר, היה צריך להיות דבר אל בני ישראל, דבר אל אהרון ואל בניו, וינזרו מקודשי בני ישראל, אשר הם מקדישים לי, ולא יחללו את שם קודשי. ואילו כאן הסדר הפוך. הסדר הוא, ולא יחללו את שם קודשי, אשר הם מקדישים לי. מה זה אומר, ולא יחללו אשר הם מקדישים לי? מה זה ולא יחללו את שם קודשי, אשר הם מקדישים לי? כאן המשך חוכמה רוצה לטעון, שהמבנה המיוחד של הפסוק הזה מורה לנו עניין חדש. הוא מורה לנו את אותה הלכה מפורסמת שתמה הותר לעבוד בציבור באופן שלא ניתן לעשות בתארה, קורבנות ציבור, משום שתומעה הותרה, או יש דיון בגמרא אם תומעה הותרה בציבור, נדחית בציבור. אם הציבור תמה מתים, אז ניתן לעבוד בתומעה. כפי שהגמרא אומרת במסכת יומא נ"ז, ששוכן איתם בתוך תומתם, אפילו כשהם תמאים שכינה ביניהם. איך זה נרמז בפסוק? זאת אומרת, אותו פסוק שאוסר את העבודה בתומעה, מתיר, בעצם רומז גם על אפשרות להתיר עבודה בתומעה. אותו פסוק שקובע, דבר אל אהרון ואל בניו וינזרו מקודשי בני ישראל, ולא יחללו את שם קודשי, להיזהר לעבוד בתומה, וינזרו מקודשי בני ישראל, שון זהירות. אותו פסוק גם רומז, לפי המבנה שהתורה כותבת, על כך שבזמן שיש תומה בציבור, מותר לעבוד עבודת הקורבנות, עבודה במקדש. לכן התורה מסיימת ואומרת, ולא יחללו את שם קודשי, לא סתם ולא יחללו את שם קודשי, אלא אשר הם מקדישים לי. וכאן יש סימטריה, לא יחללו את שם קודשי, באופן, אומר המשך חוכמה, שהם מקדישים לי. אם, מה זאת אומרת? אם בני ישראל נמצאים בתארה, והקדוש ברוך הוא שורה עליהם בתארת הקודש, אז לא יחללו ולכן אסור לעבוד בתומה. אבל אם הם בתומה, אשר הם מקדישים לי בתומה, יש מציאות שהם, השם שורה עליהם בתוך תומתם, ששכינה בתוך תומתם, אז מותר לעבוד בתומה. דענו, יש כאן, התורה רוצה לומר שיש סימטריה, האיסור של הכהנים לעבוד בתומה מותנה במצבם של ישראל. אם ישראל בתארה, אסור לכהן לעבוד בתומה. אם ישראל בתומה, רוב הציבור בתומה, או רוב הכהנים בתומה, אז אין ברירה, אז יש מצב של קדושה, במובן הזה, אני לא משווק עכשיו כאן, גם במשך החומה לא בא להשוות מושגי הקדושה והטהרה, אבל הוא בא לומר שיש שני מצבי קדושה של שכינה ששורה בישראל. בזמן שהם תאורים זה מצב אחד, בזמן שהם תמאים זה מצב אחר, בזמן שהם תאורים לא ניתן לעבוד בתומעה, בזמן שהם תמאים הדבר ניתן. זאת הלכה שהגמרא כבר אומרת אותה, והרמב״ם פוסק אותה, זאת הלכה ידועה, שהמשך חוכמה מוצא לרמז, בסימטריה הזאת, שהפסוק בא להציע, או להדגיש, או להבליט. אבל החידוש הגדול של המשך חוכמה, הוא לא בזה. הוא לא בזה שהוא מוצא כאן הסבר בפסוק, הוא יוצר כאן את ההתאמה הזאת, ולא יחללו את שם קודשי, אשר הם מקדישים לי, דהיינו, הכהנים מצווים לא לחלל את שם קודשי, את שם השם ששורה בתוך הטהרה לפי מצב הטהרה של ישראל. ואם זה בתומה, אז זה כן איתם. אבל לא זה עיקר החידוש של משך חוכמה. כאן באים שני משפטים שלפי דעתי מאוד מאוד יחידים או מובהקים בביטוי מאוד מאוד חריף, מאוד מאוד חריף, מאוד חד ונוקב, ומעמיד כאן איזושהי תפיסה מאוד מאוד חדה. אומר המשך חוכמה, למה זה כך? למה אפשר לעבוד בתומה כשרוב ישראל תמאים? למה תומה נדחית בציבור? אז כמובן, הפשט הפשוט, כי אין ברירה, רוב הציבור תמאים, אבל המשך חוכמה הולך יותר רחוק. אומר המשך חוכמה, שהם סיבת קדושת השם יתברך בבית שכינתו. ישראל, הם. ישראל, עדת ישראל, כנסת ישראל, הם הסיבה לקדושת השם יתברך בבית שכינתו. באופן אשר הם מקדישים את השם. כן, בזה האופן מוזרים בני אהרון להישמר בקודשיהם לגשת. בין הזה. זאת אומרת, הקדושה תלויה בישראל. קדושת השכינה תלויה בישראל. יש שתי רמות קדושה בעצם. יש, כשישראל תמאים, זו קדושה פחותה. אז בעצם יש שכינה שאומנם שוכן בתוך תומתם, אבל... בזה האופן הכהנים יכולים לעבוד בתומה. אבל כאשר הם תאורים, אז הקדושה היא קדושה עליונה יותר. סיבת קדושת השם יתברך בבית המקדש תלויה בישראל, באופן שהם בבית שכינתו. כאן, כאשר הקדושה ברמה גבוהה יותר, אז הכהנים אסורים. וינזרו מקודשי בני ישראל. כהנים אסורים לשמש בטומאה. בעצם, המשך חוכמה כאן יוצר תלות בין קדושת המקדש לקדושת ישראל. הוא תולה את קדושת המקדש והמשכן ועומק השראת השכינה בקדושת ישראל משום שהם, והוא מסביר את זה, משום שהם סיבת קדושת השם ברך בבית שכינתו. ובאופן אשר הם מקדישים את השם, דהיינו, ברמת הטומאה והטהרה שלהם, כן, בזה אופן מיוחד, מוזרים בני אהרון להישמר, להיזהר, להינזר מקודשיהם, לגשת. אומרת, בעצם, כל קדושת השכינה תלויה בישראל. דבר הזה כבר אמר לנו המשך חוכמה, נדמה לי שהבאנו את העיקרון הזה, הבאנו את זה בפרשת ויקהל. שם אמר המשך חוכמה גם כן משפטים כאלה, אני אקרא, אומר המשך חוכמה, הארון מקודש יותר מפרטיות מישראל. הכלי המקדש, הארון, או המנורה, או השולחן, זה קדוש יותר מאדם מישראל. אבל בכללות, דיינו, במה שנוגע למשכן באופן כללי, שהוא מקום, המקום שבו כלל ישראל, כלל בני ישראל מגיעים אליו, באים בתוכו, זה מקודש יותר ממקום המיועד לשכינתו יתברך. למה? שכללות עדה קדושה אין לה שיעור. לכן קדושת המשכן קדושה יותר מקדושת הכלים. מדוע? משום שהמשכן... קדושת המשכן זה המקום שבו בני ישראל באים בתוכו, ולכן קדושת המשכן מקודש יותר, מקדושת הארון. קדושת המקום שבו בני ישראל באים אליו, מקודש יותר, אומר המשך חוכמה, מהמקום שמיועד לשכינתו יתברך. אני קורא את זה על פי גרסה שאני חושב שהיא נכונה, מבלי שאני בדקתי אותה בכתבי היד, שלפי לא הגרסה שכתובה לפניי, הגרסה שאומרת שמקודש יותר ממקום המיועד לשכינתו, אצלי בספר כתוב שמקודש יותר במקום המיועד לשכינתו. אני פחות מבין את זה לפי הגרסה הכתובה, אני רוצה להציע שבאמת מדובר על כך, שקדושת ישראל היא גדולה יותר, גבוהה יותר, מקדושת השכינה, מקדושת המקום שבו השכינה שורה. זה בעצם מה שהמשך חוכמה טוען. ולכן קדושת המשכן יותר מקדושת הכלים. וזה הייתה החוכמה של בצלאל. עד כאן פרשת והקל. אצלנו, על פי אותו עיקרון, מה שאנחנו אומרים עכשיו, אנחנו אומרים שהשאלה אם... כהן יכול לשמש בתומעה או לא? האם צריך להישמש, אז גם ברור שצריך לחתחילה לשמש אך ורק בתארה, האם הדבר ניתן בתומה? זה תלוי בישראל. מדוע? משום שכל הקדושה תלויה בישראל. וזה מה שהפסוק בא לומר. ואם כן, קדושת מקום המשכן והמקדש, המקום שבו שכינה שורה, קדושת השכינה, קדושת, סליחה, קדושת המקום של השכינה, בעצם תלויה בקדושת ישראל. זה עיקרון חשוב מאוד בדברי המשך חוכמה. מכאן אני רוצה לעבור הלאה. אני רוצה להיכנס כאן לעוד איזה קטע אחד, ואני חושב שקטע בהחלט מעניין, יפה מאוד. קטע שהרב יהודה קופרמן, המאדיר החשוב של המשך חוכמה, טוען שהוא אחד מהקטעים היפים שלו. אחד מהקטעים היפים של המשך חוכמה. אז אני רוצה באמת לדבר על הקטע הזה, שכבר הוא לקראת פרשת המועדות, בסוף פרק כ"ב. התורה אומרת שם חמישה פסוקים. התורה אומרת ככה, שור או חסב או עז, הקריאה שאנחנו קוראים ביום ראשון של חול המועד פסח, שור או חסב או עז כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה לאדוני. אז קודם כל רק מן היום השמיני. אחר כך ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. דהיינו, הנושא השני הוא איסור אותו ואת בנו. מיד אחר כך בא פסוק שלישי בסדרה, וכי תזבחו זבח תודה לאדוני לרצונכם תזבחו. צריך לזבוח, לשחוט את הקורבן לרצון, לרצון השוחט, לרצון המביא. ומיד לאחר כך הפסוק הממשיך, רביעי בסדרה, ביום ההוא יאכל לא תותירו ממנו עד בוקר. ובהמשך, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם אני אדוני, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדישכם. אז מה זה איסור חילול השם יש כאן במצוות קידוש השם, יחד עם הסדרה הזאת של הפסוקים של, של יום השמיני, ואותו ודנו לא, לא, לא תשחטו ביום אחד, ולרצונכם תסבחו, מה הקשר עם זה לחילול השם, לא לחלל את שם קודשי? מה הקשר? כאן בא המשך חוכמה, באמת מציע דבר מאוד מאוד מעניין, ואני את ההצעה הזאת פחות אפרש, אני אקרא את השורות והמשפטים הנפלאים שאומר כאן המשך חוכמה. ידוע, הוא אומר, שענייני עבודה זרה היה להנות את הצורות שמשפיעים לפי דמיון עובדי עבודה זרה. איך? במסירות נפשם, בשריפת בניהם ובנותיהם, ובהתגודדות ובשריטה, הכלל להרבות אכזריות ונקימה בנפש האדם. דרכם של עובדי עבודה זרה הייתה דרך שלוותה בהרבה אכזריות בפולחן של עבודה זרה. כמובן שהגיע לסיאו בשריפת הבנים למולך, בהתגודדות, שריטה, הרבה אכזריות, עד שהיר הקדוש ברוך הוא באור תורתו, אשר ציווה מצוות לישראל לתועליותם ולשלמות המציאות, לא לשלמותו. הקורבנות, כמו כל המצוות, אומר המשך חוכמה, הם לא להביא את השלמות חס ושלום למי שהוא שלם, אלא למקריב עצמו, לתועלת בני ישראל, כי אם צדקת, מה תיתן לו? ולבושו צדקה. אבל הוא, הקדוש ברוך הוא נתן, ואני אומר, את הקטע הזה אני יותר אקרא, כי הוא מדבר בעד עצמו, והוא ברור ופשוט. הוא נתן ביסודי תורתו חמלה וחנינה על נפש האדם בלי הפוגה. ובמחלוקות שונות, דיינו במצבים שונים, באמצעות הרבה מצוות, בתחומים שונים, אנחנו מוצאים את החמלה על האדם, והוא כאן מפרט ובואו נראה. בניגוד לעבודה זרה, טוען המשך חוכמה שעבודת המצוות ועבודת השם מלאה חמלה. הנה בואו נראה. הוא מתחיל ומונה ומפרט. הכהן מצווה לקדשו, הלוי לסמכו, הישראלי לכוננו בהונו, לחון אותו, לתת לו, ואם כבר, ולא למכור לעבד, ואם כבר נמכר באופנים שונים לעבד, אז התורה מזהירה, לא תרדה בו בפרך. כך אומרת התורה בספר דברים. הגר תושב, גר תושב, גם כן התורה מצווה לאחיותו. עבד כנעני, שהוא עוד פחות מגר תושב, שלא לביישו. ואפילו בעלי החיים, כמו הבהמה, התורה מצווה שלא לצער אותה. ואם נאכל, כאן כנראה שהוא חושב שצער בעלי חיים דאורייתא. ואם נאכל בשרה, אפילו בשר הבהמה, לא נאכל בלי חמלה, רק באופנים שונים אשר ממעטים צערה. כמו למשל, עבר מן איסור אכילת עבר מן החי. רק, יש רק צער אחד לבהמה, שהוא בלתי נמנע, זה צער המוות, אשר מזה לא תנצל. ובואו נראה עוד את בעלי החיים, כמה התורה מקפידה בצערם, אפילו למשל, לא לב של חסימה, לא תחסום שור בדישו, לא נדוש בחסימה. ושבת שביתה לבהמה, וכמובן גם לעבד, לעובדים. ואולי הביטוי הכי הכי מובהק, אם כן יש פירוט נרחב, עד כמה יש אלמנט החמלה והחסד בקיום המצוות בכלל, ובקורבנות בפרט, ובניגוד לעובדי עבודה זרה. ואולי הביטוי המובהק ביותר לזה, שגם בא לידי ביטוי כמובן ברמב"ם הלכות שבת פרק ב', זה שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, הרי זה דבר מדהים. שהתורה אומרת בעצם ומצווה, כאשר האדם נמצא בסכנה, מותר לו לעבור על כל התורה כולה. חוץ כמובן משלוש עבירות חמורות. פיקוח נפש דוחה כל התורה. בקיצור אומר המשך חוכמה, כל התורה ומצוותיה אמורים חמלה, חנינה, חסד, דרכיו של הקדוש ברוך הוא. והכפילה התורה הזרה להקריב קורבנות רק ממינים המצויים. שימו לב מה אומר. במסגרת זה, התורה אומרת, ממה מקריבים קורבנות? ממה שנמצא במחייה של האדם, כמובן בזמנו. לא מאיזה מינים לא מצויים. ולא יטריח הקדוש ברוך הוא לצוד במדבר ולהסתכן על זה. שור, כסה, כבש, זה מה שמצוי בידי האדם. לא ללכת לצוד ולהביא קורבנות ולהסתכן. וכן, במסגרת קו החסד והחמלה, התורה הזהירה שלא להקריב בעודו יונק בתוך שבעה תחת אמו, כי הוא חמל גם על הנפש הבהמי. וגם שלא לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד, גם כמתוך חמלה על הנפש הבהמי. וכבר התעוררו על זה בעלי המדרש. יודע צדיק נפש בהמתו, זה הקדוש ברוך הוא שכתב בתורתו שור או כבש. לא תשחטו ביום אחד. וכל זה מסכם המשך חוכמה ואומר, כי אין לה שם תועליות בזבח ולא חפץ בקורבן, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הזבח ולא את הקורבן, רק מה הוא רוצה? עשיית חסד והליכה בדרכיו. ולכן, זאת הסיבה שמיד אחרי שבא לי לביטוי אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, התורה אומרת, וכי תסבחו זבח תודה לאדוני, לרצונכם תסבחו. מסביר המשך חוכמה מה פירוש לרצונכם תסבחו, שיאמר רוצה אני, כי כל הקורבן הוא לא בשביל הקדוש ברוך הוא, הקורבן בשביל האדם, זה עומק העניין לרצונכם תזבחו. אדם צריך לומר רוצה אני, כפי שאומרת הגמרא, כופים תת שאומר רוצה אני על קורבן, לרצונכם תזבחו, לרצונו לפני השם, במובן הזה משום שהקורבן הוא בשבילו. וישמרו בניי. כאילו הקדוש, משך חוכמה שם כאן, כאילו דיבור אלוקי. וישמרו בניי שלא להורות דבר אכזריות בזה. רק, ושמרתם מצוותם ועשיתם אותם ולא תחללו את שם קודשי. תעשו מצוות רק באופן כזה שלא תהיה בהם נקימה ולא תהיה בהם אכזריות. כי אם תהיה בהם חס לשלום אכזריות זה יהיה חילול השם. ולא תחללו את שם קודשי. למה ששמוע טוב מורה על היות מהווה ומחיה עולמים ורוצה בקיומם ואינו חפץ בהשחטת בריאותיו חלילה לחלל שמו הטוב והקדוש. ולכן התורה מסיימת את הקטע הזה בפסוק ולא תחללו את שם קודשי, כי אם חס ושלום אתם תעבדו את עבודת הקורבנות כמודל בעצם, המשך חוכמה לא מדבר רק על הקורבנות, כמובן הוא דרך הקורבנות הוא מתאר את כל עבודת השם. שאם עבודת השם תהיה בחס ושלום נקימה או אכזריות או רוע או מלווה באיזשהו דבר כזה סדיסטי או נטול רחמים, זה חילול השם. לכן אני לא תחללו את שם קודשי, ולכן אותו עובד מלא תשחטו ביום אחד, ולכן צריך לשבעה ימים, דווקא מתוך החמלה אפילו על הבהמה. כמובן על האדם. אבל, כאן אני מסיים, אלא שהציווי על החמלה עלול להטעות בנקודה אחת. בכל זאת, אמרנו שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אבל יש פעם אחת שיש קידוש השם. בכל זאת, התורה מסיימת ואומרת, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדישכם. יש קידוש השם. זה חשוב לומר כאן, מסביר המשך חוכמה, כדי להוציא מטעות. אולם, לא תדמו כי אם יקרה שיגזרו עליכם לחלל מצוותיי ולבזות כבודי, כי גם אז תיקר נפשכם. כאשר יבוא צורר או בן בליעל לבזות את כבוד שמיים ויגזור עליכם לחלל את המצוות כדי לבזות שם שמיים, אז כאן מצווים למסור את הנפש. כאן לא פועלים לפי העיקרון של החמלה, שפיקור נפש דוחה את כל התורה כולה. לא כן. ונקדשתי בתוך בני ישראל שאתקדש, ותמסרו נפשכם על כבודי, שזה קידוש השם לבורא, שמצוותיו קבועים בנפשותם במסמרות בל ינתקו. שאם המצווה היה באכזריות, אם מתוכן המצווה היה אכזרי, היה חלילה חילול השם. אם יש אכזריות במצווה, קיום המצווה מלווה באכזריות, אז זה חילול השם. אבל כיוון שאין זה מסיבת המצווה, תוכן של המצווה, רק מרוע בן אדם הרוצה לבזות שמו הקדוש, יש פה איזה סיטואציה ששמו של הקדוש ברוך הוא עומד חלילה להתחלל, אז מצווה לקדש שמו ולהעלות כעולה כליל על אש הדת. ולהאיר בזה, יש כאן עיקרון חינוכי, להאיר בזה את עיני ישראל הנשארים, איך לעבוד לאדון כל היצורים. היינו, עם כל ההקפדה והנקימה והזהירות פיקוח נפש, והדברים גם אני אמרתי, הזכרתי כאן, מבוארים גם ברמב״ם, שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, לגבי שבת, הרמב״ם אומר שאין חוקי התורה, אין חוקי התורה נקמה בעולם, אלא חיים חסד וחן, וחיים ושלום בעולם. עם כל זה, התורה חותמת במצוות קידוש השם, כי לפעמים בסיטואציה מסוימת, יש מצווה לקדש שמו, ולעלות כעולה, כליל, על אש הדת. יש דבר כזה גם כן, להאיר בזה את עיני ישראל הנשארים, איך לעבוד לאדון כל היצורים, אבל זה כמובן בסיטואציה יוצאת דופן, נדירה, בסיטואציה מאוד 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 ספציפית. אבל ככלל, עבודת השם, כמו עבודת הקורבנות, היא עבודה שלמשך חוכמה כאן מתאר אותה בהרחבה רבה, כל התורה, ואני מסיים וחותם מה שאומר המשך חוכמה כאן בקיצור, כל התורה ומצוותיה מורים חמלה, חנינה, חסד, דרכיו של הקדוש ברוך הוא. עד כאן, שבת שלום ומבורך.